שלום לכולם, אנחנו לפני פרשת קורח. הנושא שבחרתי היום קצת לא שגרתי, הכותרת שנתנו היא פרגן, אני לא יודע, יש מילה בעברית, אבל פרגן מה אכפת לך? מאיפה המצאתי את ה... כמו סלוגן הזה, פרגן מה אכפת לך? ובכן, הסיפור הוא שהחבר'ה של אחד הבנים שלי, הם החליטו שזה הסיסמה שלהם. וככה הם היו ממש, ככה אומרים, חוזרים על המשפט הזה, פרגן, מה אכפת לך? פרגן, מה אכפת לך? כן? צוחקים פה, זה בבני צבי, נכון? כן. ואפילו עשו חולצות וכתבו עליהם, פרגן, מה אכפת לך? ויש טענה שכשאנחנו מסתכלים על עצמנו ברמה הציבורית, אין מספיק פרגון. כמובן שמפרגנים ואנשים שמחים אחד בשמחתו של השני, אבל צריך להתחזק בעניין. אז היום אני חושב שאנחנו ננסה להבין קצת יותר לעומק מאיפה בא העניין הזה שלפעמים אדם, לא עלינו, מקנה בחבר שלו, וממילא גם כן קשה לו לפרגן לו ולשמוח בשמחתו וכו'. מאיפה זה בא? ואני מוכרח להגיד שכשהתחלתי, אמרתי, טוב, שיעור על, אתם יודעים, לטפל בקנאה, בסדר, צריכים לטפל בזה, להתנקות מזה. אבל התוצאה, פשוט הפסקאות ברב קוק, פתאום היו מפתיעות ברמה כזאת שאמרתי, טוב, לחסות הכל אני כבר לא אצליח היום, אבל לפחות המתיקות של ההפתעה, לאן הרב לוקח את זה, בעזרת השם כולנו נזכה לזה היום. אז בואו נתחיל. אז גם כל מקור א', ממש ככה בדילוגים, כי כולם מכירים, במדבר ת' ז', ויקח קורח, ויקח, שמתם לב, הוא בא לקחת, ויקח קורח בניצר בן קהת בן לוי, וכולי, ויקלו על משה ועל אהרון ויאמרו, כל הידע כולם קדושים, ומדוע תתנשאו על קהל השם, למי הם אומרים את זה? למשה, הענב מכל האדם אשר על פני האדמה, אומרים לו, מדוע תתנשאו, וכולי, טוב, מה הסיפור, מה קרה? מה, אתה לא יודע מי זה משה רבנו? אומר רש"י, נתקנה, פשוט מאוד, קנאה, נתקנה על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. אמר קורח, אני בן יצהר, שהוא שני לאמרם, כי היו ארבעה אחים, אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל, כן? אז הוא אומר, אז היה אמרם, יצהר, יצהר זה הבן השני. אז הבן הראשון אמרם, אחד לקח כהונה, אחד לקח כהן, מלך אחד כהן גדול, משה ואהרון. אז מי הבא בתור למנות אותו ראש נשיא על השבט? הבן של יצהר, אמרם, יצהר, עכשיו התור שלי. אבל משה עשה את זה על פי הדיבור, הוא לא עשה את זה מדעתו. כן? זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. זה לא עניין את קורח. אז אומר קורח, אני בן יצהר שהוא שני לאמרם, והוא מינה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם, הרי אני חולק עליו. בקיצור, קנאה. פשוט קנאה. מחלוקת שהתחילה מקנאה. ואתה, אנחנו צריכים להבין. מה העניין הזה? מה? בכל זאת, איך קורה כזה דבר? אומר רבנו בחיה, תראו מקור ב', פסוק ממשלי י' א', שוחר מלאב. טוב יבקש רצון ודורש רעה תבואנו. רבנו בחיה מביא גם את המשך הפסוק, אני ככה קיצרתי כי כבר לא היה לי מקום על הדף, הייתי צריך להחליט על מה לוותר, על הרבה מאוד דברים. אז הפסוק במשלי אומר בעצם, שוחר טוב יבקש רצון ודורש רעה תבואנו. מסביר רבנו בחיה, יזהיר בכאן האדם, כן, שלמה המלך עליו השלום, יזהיר בכאן האדם שישתדל בטובת חברו, ואל ישתדל ברעתו ונזקו. אתה צריך להשתדל שיהיה טוב לחבר שלך, ולא להפך חס ושלום, לפי שהוא מעוטד שיוכל פרי מעשיו. אומר לך, אדוני הנכבד, מה שאתה מאחל לחבר שלך, זה מה שאתה מאחל לעצמך. קח בחשבון. קח בחשבון. כל המתפעל חברו נענה תחילה. אין משחקים. אתה, מה שאתה מאחל לו, מה שאתה מתפעל בשבילו, אתה מתפעל לעצמך. פה יש עמקות עצומה. אבל בכל אופן נמשיך הלאה. אומר רבנו בחיי, כאשר, עכשיו בהמשך, זה הפתיחה שלו, ואני ממליץ לקרוא אותה בפנים, מאוד יפה, מאוד חשובה. אחר כך כשהוא מגיע לפסוקים עצמם, אז הוא מסביר שקורח, היו לו שתי טעויות. אחת קנאה, שתכף הוא יגיד על זה כמה מילים, ושתיים, הנושא שהוא ראה, זה ששמואל הנביא יוצא ממנו, היה בטוח שכלום לא יקרה לו. אז לגבי הקנאה, כאשר יקנה, ואז הוא מתחיל לתאר איך בן אדם מתדרדר מדחי אל דחי בגלל שהוא מקנה, וסוף, בסוף התהליך, אומר לנו בן חיה, שימית את עצמו או את חברו. את עצמו, שכן אמר שלמה במשלי י' ד', ושימו לב לפסוק הזה, הוא מאוד חשוב, הורכב עצמות קנאה. שימו לב, זה פסוק קשה. פסוק משלי י' ד' אומר, שקנאה גורמת לריקבון של העצמות. וואו, זה נורא, מה זה? הורכב עצמות, קנאה. עכשיו, זה את עצמו, את חברו, שהרי מתוך הקנאה יבוא לידי שנאה, ומן השנאה לידי רציחה. וכן קנאתו של קורח הטרידתו מן העולם. כאילו, הוציאה אותו מן העולם. כן? אז זה קנאת האהבה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם. אז זה דבר נורא. עכשיו, גם אם זה דבר נורא, למה זה רכב עצמות? למה זה כל כך חמור? צריך להבין. אומר שפת אמת קורח שנת תפריש מם, שפת אמת על פרשת קורח שנת תפריש מם, ועל קורח נאמר, הורכב עצמות קנאה. עכשיו, סוגריים מרובעים בשפת אמת, זה לא השפת אמת, זה הבן שלו, זה האמרי אמת. כן? אז האמרי אמת פה הוסיף, הורכב, וו, רש, קוף, בית, גימטריה, קורח. נו, תבדקו, נכון או לא? קוף, רש, וו, בית, קורח, נכון? הורכב עצמות קנאה, המילה הורכב היא בגימטריה קורח, מוסיף האמרי אמת. אומר השפת אמת, אבא שלו, כי היה חסר לו הפנימיות. מעניין. היה חסר לו הפנימיות. אומר שפת אמת, הוא הגיע לקנאה כי היה חסר לו הפנימיות. והיה נראה כלפי חוץ כל מעשיהם של קורח ועדתו טובים מאוד. אבל אהרון היה נראה איש פשוט. מי שרואה את אהרון מבחוץ, קורח היה נראה יותר מכובד. נראה יותר צדיק. אהרון היה נראה יהודי פשוט. איך אומרים היום? יותר עמך כזה. וקורח היה נראה, או, מה זה צדיק? משהו משהו. כן? אז הוא אומר, אז קורח כלפי חוץ היה נראה מדהים, בפנים היה חסר לו פנימיות, אבל אהרון היה נראה כלפי חוץ, כן? איש פשוט, ובאמת היה לו הפנימיות. כלומר, אצל אהרון הייתה נביאה פנימית, כלפי חוץ היה נראה איש פשוט, אבל הייתה לו נביאה פנימית. לעומת זאת, אצל קורח כלפי חוץ, נראה הרב הראשי, אבל בפנים היה הכל חסר. אנחנו צריכים להמשיך להבין, מה הולך פה? אומר הזוהר לפרשת קורח דף קוף עין וו עמוד א', ויקח קורח, מה זה? מהי ויקח? מה זה ויקח? מה הוא לקח? לא כתוב שמה, נכון? ויקח קורח, מה? ויקח קורח, אומר הזוהר הקדוש, ויקח נסיב עת הבישה לגרמה, לקח עצה רעה לעצמו. עכשיו שימו לב, לגרמה. אתם זוכרים מורכב עצמות? גרמה זה עצמו, וזה גם לשון של עצמות. זה לא משחק מילים. הוא לקח עצה בישה לגרמי, לעצמותו, כביכול, כן? כל דרדף בתר דלאו דילה, כל מי שרודף אחרי מה שזה לא שלו, אי הוא עריק מקמה, הדבר שלא שלו בורח ממנו, ולא עוד, אלא מה דעית בה, גם מה שיש לו בעצמו, התאביד מיני. קורח רדיף בתר דלאו דילה, דידי אביד, ואחרה לרווח. אומר הזוהר, אדוני, מי שרודף אחרי משהו שהוא לא שלו, אז הוא לא מפסיד רק את מה ששייך למישהו אחר, שזה בורח ממנו כי זה לא שלו, וזה גם תופעה, זה בורח ממנו, זה לא שלך, אז זה בורח. אז לא רק שהוא מוצא את עצמו רץ אחרי דבר שבורח ממנו, אלא גם את שלו הוא מאבד. למה? למה הוא צריך לאבד את שלו? בסדר, הוא לא בסדר, הוא רדף אחריו, עשה עבירה, בסדר, יאללה. למה הוא מאבד את שלו? והרי הזוהר גם עומד, אומר, איתה בישה לגרמה, עצה רעה לעצמו. וראינו לפני זה את הפסוק, הורכב עצמות. מה יש בקנאה שהיא עושה רכב עצמות? כאילו נכנסת פנימה לעצמות, מה? למה? בואו נראה על המקור ג', אורות התחייה, פרק למתחת. אומר הרב קוק, החוכמה שמתרבה מתוך קנאת סופרים. שימו לב, דורות על גבי דורות, היה דברי חז"ל, קנאת סופרים תרבה חוכמה, זה בוודאי נכון, למה? הוא אומר, מה, הוא יצליח יותר ממני? אני אלמד יותר חזק, אני יודע יותר טוב ממנו. קנאת סופרים תרבה חוכמה, אבל כשמסתכלים על דברי חז"ל, אז יש כאלה שחשבו שזאת שיטה טובה, קנאת סופרים תרבה חוכמה. אומר הרב קוק, לא, זאת שיטה טובה כשהעולם עוד לא מתוקן, אבל יגיע שלב שהקנאת סופרים הזאת, החלק הלא טוב שבה, יגרום לזה שהשיטה הזאת תיעלם, תהרס. אומר הרב קוק, בואו תראו את זה. החוכמה שמתרבה מתוך קנאת סופרים, כיוון שבאה מתוך קנאה, סופה להירקב. וכל ריקבון יש בו סירחון. וזאת היא חוכמת סופרים שתשרח בעקבת עד המשיכה. ועל ידי סירחון זה תתבטל צורתה הקודמת. ותרף נקרא מה יקרה אחרי. אומר הרב, תדע לך. מה שכתוב שחוכמת סופרים תשרח, זה מצד אחד דבר נורא. זה נורא, זה משבר. אבל מצד שני, הסירחון הזה, ממה הוא נובע? הוא נובע מריקבון. למה הריקבון הזה בא? מאיפה זה בא? למה זה היה טוב כל הדורות עכשיו נגמר? אז זה אפשר להבין, הגיע הזמן לעלות קומה, בסדר. אבל עוד פעם, אתה אומר לי שזה נרכב, למה זה נרכב? תשובה, כי זה בנוי על קנאה, וקנאה מרכיבה, זה לא מחזיק, בסופו של דבר זה פוגע בעצמות הדבר. אז פה אומר לנו הרב שחוכמת סופרים תשרח, זה תוצאה של, מצד אחד זה משבר, מצד שני זה תיקון גדול, אבל אז מה יהיה? אז חוכמת סופרים תשרח, ומה יהיה על החוכמה? מה יהיה? אומר הרב, תקשיבו טוב, ויוכל להיות מאיר אור הנשמה של החוכמה העליונה מכל קנאה. יש חוכמה יותר גבוהה, שזה לא במצד קנאה, אלא מצד חוכמה העליונה. שהאדם גדל בתורה מצד החיבור הפנימי הגבוה יותר, שהיא למעלה מחוכמת סופרים. היא החוכמה שתצא לאור על ידי שיר חדש ושם חדש, אשר פי השם יקובנו, והיא חזית הודו וריח לו כלבנון. הריח שלו יהיה כמו הלבנונית העליונה שמאירה בבית המקדש. אור האין סוף. מה אומר פה הרב? אומר הרב, תהיה עליית קומה של כל לימוד תורה. תפסיק התחרות הזאת. אתה לומד, אני לומד יותר טוב, כדי להיות יותר, כדי להיות זה. היום ברוך השם, באמת אני רואה בחורי ישיבות היום, מה שאני מכיר, הרבה, לא התחרות שהייתה פעם. לא התחרות שהייתה פעם. התחרות הזאת של, אני יותר טוב, אני אנצח, אני אדע יותר טוב, וזה, לזה לומד, זה הוא לומד, ומין תחרות, אתה לא יודע אם רואה את זה בכלל היום. מצד שני אומר הרב, צריכה להיות פה עליית קומה. כי היה מנוע להרביית חוכמה, על ידי מה? על ידי קנאה בין האנשים. נכון? עכשיו צריך מנוע חדש. מה יהיה המנוע? אומר הרב, החוכמה העליונה. מה פירוש? לכאורה זה שלומדי התורה יהיו לומדי גם התורה הפנימית. ויבוא אל הלימוד מתוך לימוד אמונה, מתוך עמקות רוחנית של געגועים וצימאון לאל חי. ואז ממילא ירבו בתורה כדי לזכות לאור השם. ומי יודע, אולי בקרוב גם נזכה לזה שילמדו כדי לזכות לנבואה כבר. כמו שהרב הנזיר כבר לפני 80 שנה, אני יודע כמה זה היה פה במקום הקדוש הזה, היה יושב ולומד, והוא כולו מחכה שתשרה עליו הנבואה. אז הקדים אותנו ככה, הקדים כמה דורות כנראה. אבל בכל אופן, אנחנו רואים עוד פעם שהקנאה גורמת לריקבון, וגם אם הקנאה הזאת דוחפת לימוד תורה, גורמת לריקבון. מדהים. טוב, בואו נראה הלאה. מקור ד', אנחנו עדיין לא מבינים מה זה הקנאה הזאת, מה הסיפור שלה, למה ריקבון. הלאה. מקור ד', קובץ ב', קופסמכי. אומר הרב, החירות העליונה. דענו שאדם מגיע לחירות נשמתית, בינתית, פנימית, שמימית, קשורה בהערתה, עם החסד העליון, צריך חסד עליון, צריך איזושהי סייעתא דשמיא, איזשהו אור שהוא מתפשט, שמאיר, כדי להוציא אותנו לאותה חירות עליונה נשמתית. עכשיו, ולזכות לזה אומר הרב, ואינן שורים בעולם, כי אם בטהרת המידות היותר עליונה. צריך טהרת מידות, אבל לא רק טהרת מידות שאתה לא גונה ואתה לא גאוותן, צריך טהרת מידות הרבה יותר נקייה. ואז אומר הרב, שימו לב. וטהרה זו מבארת כל קנאה מן הלב, דוגמת לעתיד לבוא, שתתקיים ברכת ונתתי לכם לב בשר, שאמר יחזקאל כמדומני, בוסר בחלקו של חברו. מה זה לב בשר? לא רוצה את החלק של חבר שלי. בוסר, לא יודע איך המילה הזאת מתפרשת ככה, אבל בוסר בחלקו של חברו. החלק של חבר שלו לא רוצה אותו. לא מעוניין. ועל ידי זה, שימו לב עכשיו טוב לשורות האלה. ועל ידי זה שאינו נגוע במידת הקנאה. עכשיו שימו לב, זה יתחבר לחירות וזה יתחבר לחסד העליון, כל זה. הטהרה המידותית שמנקה מקנאה, היא בעצם מביאה לאותה חירות שכולנו, הנשמתית הזאת שאנחנו רוצים שואפים אליה. ועל ידי זה שאינו נגוע במידת הקנאה, מרוצה הוא בעצמיותו. ואינו זז ממידתו הפנימית. אתם יודעים, אנשים לפעמים, כדי להיות כמוהו, אז הוא הולך להיות עורך דין. מה הלכת להיות עורך דין? כי אני רוצה להיות מצליח כמו. אבל אתה לא, זה לא בשבילך. הוא הולך להיות פוסק הלכות. בכוונה אני מראה שזה גם בתוך תורה אפילו. אבל אחי, אתה בנוי לקבלה. מה הלכת לשם? לא, כי שם, אם אתה דיין, אתה מכובד. אז הוא רוצה להיות דיין. אבל אחי, אתה צריך בישיבת המקובלים להיות. כן? כל מיני מצבים כאלה שאנשים לא דבקים במידה הפנימית שלהם. אבל אומר הרב, על ידי זה שאינו נגוע במידת הקנאה, מרוצה הוא בעצמיותו שלו, ואינו זז ממידתו שלו הפנימית, ואינו מקנה לא את החיצוניות של חברו, ולא את פנימיותו של חברו, ומתוך כך עצמיותו קיימת. מה זה? אז כבר מתחילים להבין, לאט לאט, אולי, תכף נסביר. מתוך כך, שימו לב, ומתוך כך, שהוא לא מקנה את חברו, עצמיותו קיימת. ואין עצמותיו מרכיבות, כי אם הוא מקנה את חברו, אז עצמותו גם הולכת, נרכבת. כי מי שאין בו קנאה, אין בו רקב עצמות. אז תראו, בואו ננסה קצת להסביר את הדברים בצורה פשוטה, ואז ניקח את זה למקום, הרב לוקח את זה למקום, שבכך להגיד לכם, אני עד עכשיו לא נרגעתי. אבל בואו נתחיל קודם עם הפשטות. המילה קנאה, אפשר להציע שהיא באה מהשורש של כן. כן, גם ציפור מצאה לבית, או דרור כן לה. מה זה כן? יש לי את הכן שלי, את המקווה שלי, את המידה שלי, את העניין שלי. זה אני. זה אני. זה התואר שלי, זה העצמיות שלי. כל האור והטוב ששייך אליי עובר דרך עצמותי. אם אני חלילה, אם בן אדם מסתכל על טוב שיורד בעצמותו של חברו וינסה לחמוד את זה לעצמו, אחי, זה לא הכן שלך. זה לא שלך. עכשיו, שימו לב. אז ממילא בדרך כלל שאדם שומר על הכן שלו, זה דבר טוב מאוד. אם אדם מקנה לאשתו, להגיד, מה הוא מקנה? מה שהוא מקנה? יש פה גבולות. את שייכת לבית שלנו, אז הוא מקנה לאשתו. לכן שלו, כן? אבל יש מצב של קנאה, מה פירוש? שבמקום להבין שהאושר שלו זה בכן שלו, הוא מסתכל על הכן של החבר שלו. אז מה הוא עושה באותו רגע? הוא בעצם שובר את הברכה של עצמו. כי הבריאות של האדם היא שכל הברכה שלו יורדת דרך העצמיות האופיית, המיוחדת, מידתו הפנימית, כמו שאומר הרב. העולם הפנימי המיוחד שלו. אם אתה מתחיל לנסות לחיות כן של מישהו אחר, תקן של מישהו אחר, הוא יברח לך, כי זה לא שלך הרי. כמו שאומר הזוהר. מה ידר עדיפה בתרי? הוא ברח ממנו, בורח לו. עריק מקמה, בורח ממנו, זה לא שלך. עכשיו, כיוון שאתה עסוק בללכת לעצמיות אחרת, לא שלך, מה אתה בעצמך עושה לעצמיות שלך? שובר אותה, הורס אותה. כי אתה לא מרוכז בעצמי שלך. אתה מנסה לקחת משהו שייך לעצמות אחרת, אז זה לא רק שאתה מנסה לגנוב עצמות אחרת, אלא אתה בעצם הורס את העצמות שלך. כי אדם צריך להיות מרוכז במידתו הפנימית. בואו נקרא את השורה הזאת שוב, כמו שאומר הרב, על ידי זה שאינו נגוע במידת הקנאה, הוא אומר את זה בלשון חיובית, כן, הפוך, שהוא לא נגוע במידת הקנאה, מרוצה הוא בעצמיותו. כלומר, הוא רצונו מחובר לעצמיות שלו. ואינו זז ממידתו הפנימית, שמים לב, ואינו זז ממידתו הפנימית. זה אני, זה שלי. ואינו מקנה לא את החציניות של חברו, לא את פנימיותו של חברו, ומתוך כך עצמיותו קיימת, ואין עצמותיו מרכיבות. אז זה הפשט. הפשט הפשוט הוא, אדוני, אתה מסתכל במשהו שהוא לא שלך. אין עושר, אין ברכה, אין שמחה, אין חיים במשהו שהוא לא שלך. כל העושר העולמי יורד דרך הצינור העצמי שלך. אתה מתחבר לחלום שלך, אתה מתחבר לעצמיות שלך, אתה רואה ברכה. אתה מנסה לחיות חיים של מישהו אחר, את החיים של מישהו אחר לא יהיה לך, כי זה לא שייך אליך. וממילא מרכיבים עצמותיו. כי הוא מאבד את העצמיות שלו. וזה הורכב עצמות, קנאה. העצמות מרכיבות, כי קנאה מתעסקת בעצמות. אי ההבנה, זה העצמות שלי, זה העצמות שלו, לא רלוונטי מה שיש לו. כאילו, כשאתה מסתכל על רכוש של מישהו אחר, מה זה רלוונטי בכלל? בוא תבין שהרכוש שלו, בשבילך זה לא ברכה, הפוך. זה לא ברכה בשבילך, כי זה לא שלך, זה לא עצמי לך. אז מה שלך לחפש? לא, אבל הרכב שלו מאוד, מה זה עוזר לך שהרכב שלו? לא רק מה זה עוזר לך כי אין לך את זה. זה לא הברכה שלך, אתה צריך תמיד לשאוף לשלך. לעצמות שלך, לצינור ברכה שלך שיפתח. אם הצינור ברכה שלך לא נפתח, אז מה זה עוזר לך צינור של מישהו אחר? זה העומק שלא תחמוד. זה העומק של השיר השמח בחלקו. אז זה לכאורה בפשטות של הדברים. אבל איך בן אדם מגיע למקום הזה של קנאה. איך זה קורה? איך, מאיפה הבלגן מתחיל? אז הרב קוק פה לוקח אותנו רבותיי למקום שכדרכו של הרב, זה עמקות של קבלה שהוא מוריד אותה לרמת הדרש והופך אותה לתורה מעשית. אז אנחנו בואו ננסה קצת להבין את הדברים, אבל בואו תראו את ההפתעה הגדולה של השיעור. אומר הרב במקור ה' קובץ ה' פסקה קוף סמך זין. אומר הרב קוק ככה, החלישות והעייפות הינן מבוא לכל המידות הרעות. חברים, שמעתם? אומר הרב, חולשה גופנית, עייפות רוחנית, גם גופנית אבל רוחנית, שאדם הוא סובל מחולשה ועייפות, זה מקור למידות רעות. איפה יש תורה כזאת? תגידו לי, אני לא יודע. איפה יש תורה כזאת? זה פשוט לא יאמן. כל כך מפתיע. אני פתאום ראיתי את זה, אמרתי, מה זה? חכו. החלישות והעייפות אינן מבוא לכל המידות הרעות. הן מעוררות את העיצבון. אתה יודע למה אתה עצוב? כי אתה חלש. אתה חלש גופנית. יכול להיות שאתה חלש גם כלכלית. אתה עייף. יכול להיות שאתה גם עייף רוחנית. לא שמח במה שיש לך. איבדת מוטיבציה, מבין? אז אומר הרב, הן מעוררות את העיצבון, זה מביא עצבות. והעצבות מביאה את הכעס ואת הגאווה, את הקנאה ואת המסתמה ואת כל הנטיות היותר שפלות. לזאת, לכן, ההנהגה של בריאות, של האומץ הגופני, היא עבודת הקודש בעד הכלל ובעד הפרט. שמעתם? אומר הרב, אדוני, אם אתה מרגיש כל הזמן חלש ועייף, צא תעשה הליכות. אתה ירושלמי, הרווחת. אבל גם אם אתה במקומות אחרים בארץ, אתה עדיין על אדמת ארץ ישראל. אם אתה בחול, הפסדת, זה אין מה להגיד. אבל אם אתה בארץ, מה זה? צא, תתחיל ללכת, לך לך. יאללה, צא החוצה, תתחיל להרביץ טיולים, קילומטרים, תעשה התעמלות, תעשה שרירים, שכיבות צמיחה, כפיפות בטן. מזל שאשתי לא שומעת, כן? תתחיל לעבוד, צריך לעשות התעמלות, צריך לעשות התעמלות. מה אתה אומר? יש אנשים שונאים לעשות התעמלות. אז לך צריך כדורסל. אומר לך הרב קוק, תבין, השורש של כל המידות הרעות מתחיל, אחד השורשים זה החולשה הגופנית. ולכן אומר הרב, והחולשה הגופנית מביאה את העצבות, והעצבות מביאה את מה? את כל החבר'ה. כולם מגיעים. הכעס, הגאווה, הקנאה, המסתמה, הכל מגיע. חמנה לצלן. אז אומר הרב, ההנהגה של בריאות, של האומץ הגופני, עבודת הקודש, בעד הכלל ובעד הפרט. החלישות גורמת, ועכשיו הוא מתחיל לנתח, איך בדיוק החולשה מביאה את כל העצבות הזו ואת המידות הרעות. החלישות גורמת שימשיך האדם אל הבשר, את האימוץ הנפשי שלו, בכוונה כדי להחזיק את עמדתו. כלומר, ברגע שהצד הגופני חולשתי, אז הוא מושך כוחות נפש, הוא מעסיק אותם, והאדם נאלץ להשקיע כוחות נפש אל צד הגוף. עכשיו, זה לא רק כוחות נפש כדי לטפל בגוף, אלא הוא צריך להמציא כל מיני המצאות על עצמו כדי לשמח את עצמו. כל מיני עיוותים נפשיים מתחילים להתרחש. כן? ובזה הוא מוריד את הזרמים הנפשיים ממקום מעלתם וטהרתם, והודם ובהירותם נפגמים. במקום שהנפש שלך, הרוח שלך, יהיו עסוקות במקומות רוחניים, פתאום אתה עסוק כולך בגוף, גוף, גוף, ובבעיות של גוף. האומץ הגופני המספיק, ברגע שיש אומץ גופני מספיק, אומר הרב, לא ביקשתי שתהיה עשיר עולם. אבל ביקשתי שתהיה מסודר מבחינת פרנסה באופן סביר, כן? ביקשתי שתרגיש בסדר, לא ביקשתי שעכשיו תתחיל לבנות פה שרירים עם איזה מכון שבונה שרירים ואני לא יודע מה, ותבדוק כל יום אם עלית בעוד כמה מילימטר את גובה השרירים בידיים, כן? מה שביקשתי זה אומץ גופני מספיק, כן? לא להתבלבל לכיוון ההפוך. בכל אופן, האומץ הגופני המספיק מניח הוא את כוחות הנפש, כלומר נותן לכוחות הנפש את המנוחה, ללכת בעצמם, במרוצתם ומעופם. כלומר, כשאדם, הגוף שלו לא מציק לו, חולשה גופנית מכל הסוגים והמינים לא מציקה לו, אז הנפש שלו משוחררת לעשות את העבודה האמיתית שלה, את העבודה הרוחנית שלה. על ידי החולשה הבשרית, ממשיך הרב לפרט מה קורה במצב של חולשה, צריך האדם לאגור אל קרבו ציורים מאמצים. הוא צריך לאמציא, שימו לב עכשיו, זה תיאור, לא יאמן בכלל מה שהרב עושה פה. פשוט לחתור ולחדור לעומק הנפש. הוא אומר, מה קורה? האדם הזה, יש לו כרגע חולשה גופנית, לדוגמה. בוא נדבר על חולשה גופנית, לא הגוף עצמו, אלא הכלכלית, לדוגמה. בעבודה לא החזיקו ממנו, פיתרו אותו, לא יודע מה. עכשיו כרגע הוא נמצא בחולשה, כי אין לו כבוד, אין לו הרגשה טובה, יכול להיות שכלכלית גם אין לו פרנסה. אז מה שמכנים היום, הוא צריך מנגנון פיצוי. הוא צריך לפצות, כלומר, הוא מרגיש חוסר נורא. ואז מנגנון הפיצוי מה? הוא צריך ציורים מאמצים. והציורים המאמצים המלאכותיים, זה לא אמיתי. הוא מתחיל לפנטז דברים, הוא מתחיל לפתח כל מיני יצרים לפעמים. הציורים המלאכותיים והחולניים מעוררים גסות הרוח, גאווה אחורה ועזות מצח מדולדלת. כל הוד וכל יופי מוכלל ומרומם נשכח. והצבעים הבהירים, הנוחים והנעימים של הביטחון, השקט הנפשי והאומץ הפנימי, המחובר עם הענווה הטהורה, עובשת הפנים והצניעות הנווה, משתכחים. כלומר, הבן אדם במצוקה, וזה גורם לו להתחיל להיכנס למקומות לא נעימים. וזה מאוד חשוב לדעת את זה, למה? כי הרבה פעמים בחיים אנחנו עוברים משברים מדבריים כאלה, בין לבין. פתאום משבר כלכלי, צריך לצלוח אותו. והרבה זוגות, גם בקטע הזוגי, לא מצליחים לצלוח את זה. למה? כי הם לא מצליחים להשתלט על כל ההשתוללויות בנפש שגורמות לכל מיני מידות רעות שאולי פעם היו חבויות ולא יצאו החוצה ועכשיו מתחדדות ויוצאות והם לא יודעים ללמד זכות והם לא מבינים שעכשיו עוברים תקופה אז ממילא אף אחד לא נמצא במצב הבריא והנורמלי שלו ואז פתאום הוא חושב שהיא נגדו והיא חושבת שהוא פה וזה וואי בלגן שזה בזוג זה עוד יותר בלגן ופה אנחנו הולכים להיות מודעים לדבר הזה ברגע שיש חולשה גופנית, וגופנית זה יכול להיות בגוף, זה יכול להיות גם רחמנא ליצלן, שכל עם ישראל יהיה השם ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, וזה יכול להיות גם כלכלי גם, כל מיני בעיות שקשורים לגופניות שלנו, הם דברים שלוקחים כוחות. לוקחים כוחות וגורמים לפעמים גם לעיוותים בתוך הנפש, גם אצל אנשים מאוד בריאים. וצריך לקחת את זה בחשבון ולא לדון את החבר, את הבעל, את אני לא יודע מי, לדון אותו בתקופה כזאת, כי בתקופה, אבל האדם עצמו מה יעשה? אז עכשיו אנחנו לומדים לדעת שכשאדם מרגיש חולשה ועייפות, זה בעצם מביא לו את העצבות, והעצבות מביאה את כל המידות הרעות. מה עומד מאחורי זה? אז כאן, יש כאן סוד גדול, שהרב קוק לוקח אותנו לקבלה. עכשיו, אני אסביר קצת, קטונתי גם להסביר, וגם, לא יודע אם צריך כרגע יותר מדי להיכנס, נסביר קצת מה שצריך כדי להבין את דברי הרב. אז בואו נתחיל מקור וב. קובץ זין, פסקאות י' זין עד כף א'. כלומר, חיברתי כמה פסקאות שהן ברצף אצל הרב, כן? אומר הרב ככה, העיצבון הוא תוכן תחתיתי, למטה מן הנפש. למטה מן הנפש? מה יש למטה מן הנפש? אז תראו, כולם מכירים שבאדם יש נפש, שזה הכוחיות שיותר קשור אל הגוף, רוח, שזה הצד הרוחני שכולנו יחסית מרגישים ומחזקים ולומדים ומאירים, ונשמה שבדרך כלל היא חבויה מעינינו, אבל היא אי שם עמוק בתוכנו. אז זה נפש, רוח, נשמה. אבל יש עוד מדרגה, שזה רק המקובלים מתעסקים, ואני אגיד את זה ככה בצורה פשטנית, המדרגה הנוספת היא מתחת לנפש, והיא נקראת הבלה דגרמה. מה פירוש? זה כוחיות שהוא נמצא בעצמות של האדם. עכשיו, אחרי 120, הכוחיות הזה נשאר בעצמות של האדם, ומההבלד הגרמה הזה קמים בתחיית המתים. למה אני אומר את כל זה? כדי שנצליח להבין מה הרב רוצה. אומר הרב, תדע לך, אתה יודע מאיפה העצבות באה? לא מהנפש. היא באה מההבלד הגרמה. שימו לב. אז אומר, למה? מה העניין? אז אומר ככה, הנפש היא בתכונתה שטה וחופשית. נפש האדם, גם אם היא קשורה לגוף, אבל היא יכולה לזוז, לחשוב, ללכת, להסתובב וכו'. יש בה חופשיות מסוימת, אבל יש בה. והיא יכולה להיות שמחה בחלקה. אבל העיצבון, מאיפה בא בכלל תופעת העצבות בעולם? מזהרורית החיים הקלושה, שמובלעתי בתוך הבשר, ומתגלה בעצמות הגופניות בתור הבלה דגרמה, הרי הוא בא. כלומר, תופעת העצבות באה בעולם, למה? וכאן צריך להכיר קבלה, ואני לא הולך להיכנס, אני רק אגיד באופן מאוד פשטני, לפני שהעולם הזה נברא, היה עולם קודם אליו, שהמקובלים מדברים עליו, נקרא עולם התוהו. העולם הזה נשבר, ושם נפלו כוחות חיים למקום מאוד מאוד נמוך, והם בעצם, אותם כוחות חיים נמצאים, זה ניצוצות שזרוקים במקום מאוד מאוד נמוך. ובעצם כל מה שאנחנו עושים במהלך העולם, זה להעלות את אותם ניצוצות. עכשיו, אותם כוחות חיים, שנמצאים שם בקטע התחתיתי, שמתחת לנפש, הם העצובים. אם הם לא היו כוחות חיים, אז לא היה להם עליות עצובים. תחתיתי ושלום, עצמות ושלום. אבל כיוון שמדובר פה בכוחות חיים שהם נמצאים אי שמה מתחת לנפש, והם אלה שסובלים את עיקר החוסר תיקון של העולם, לכן הכוחות חיים האלה, התחתיתיים, הם אלה שבהם נמצאת העצבות. הלאה, ממשיך הרב ואומר, השוקע בעיצבון מוריד את עצמו לטומאת מתה חמורה, אבי אבות הטומאה. אומר הרב, שאדם עצוב זה טומאת מת, רחמנא ליצלן. כן? מידת העיצבון בתכונתה עומדת היא להירפא, וממילא, איך היא נרפאת? רק על ידי זריחה עליונה של תללי אורות, אשר בהם המתים חיים, כי תל אורות עליך. כלומר, צריך להביא את הטל של לימוד תורה, ואיזה תורה? תורה הפנימית. לימוד הרוחני של תורה. זה הטל אורות הזה, הוא יגאל את אותם כוחות חיים שזרוקים בתחתית של התחתית של העולם. שהם בעצם גורמים למצב של העצבות. הלאה. עכשיו, תחזיקו עוד קצת מעמד, ותראו איך מהדבר הזה אנחנו מוציאים כלים להתמודדות ממש מעשיים בחיים. בואו נראה הלאה. אומר הרב, עכשיו אני קצת אקרא רצוף. ממוצא דבר למדנו שהמהפכים, מי שמצליח להפוך גם את העיצבון היסודי, עיצבונה דגופה, עצב הבשר, הנמשך מאיפה? ממהרת הנחש, מכללת הנחש, בעצב תלדי בנים ובצבון תוכלנה, הרי הם זוכים לתחיית המתיים. עכשיו, עד כאן הרב אומר שבעצם כשאדם מצליח את החיים התחתיתיים, הבשרניים הכי נמוכים שלו, להרים אותם, לשמח אותם, על ידי טל אורות שנמצא בתורה, אז ממילא זה כבר כאין תחיית המתים, כי לעתיד לבוא כך תהיה תחיית המתים. משיך עכשיו הרב ואומר, תפנית מפתיעה, ואומר הרב, שימו לב טוב עכשיו, התפילין, איך תפילין עכשיו פתאום? מה קרה לתפילין? התפילין עוז הם לישראל. מקדשים אפילו את הגופניות הבשרית. הפך, מידת פושעי ישראל בגופן. קרקפת דלה מנח תפילין. אם אדם לא מניח תפילין, זה נקרא קרקפת דלה מנח תפילי. מה זה? זה נחשב לפושע ישראל. אז כמו שמי שלא מניח תפילין, זה פושע ישראל בגופו, כך מי שכן מניח תפילין, גופו, בשרניותו, העבלה דגרמה שלו, מתעלה ומתרומם ויוצא מהעצבות. אומר הרב, ומתוך כך שהתפילין חודרים ממש עד לבשר, הם מוחקים את היסוד העצבוני, והשמחה המרוממה מתגברת על ידם. וזה הגמרא בברכות שאומרת, חזי ראה אותו דאבא כבדך טובה, שהוא מאוד שמח, תכף נראה את זה בפנים, אבא ראה את רבא, שהוא מאוד שמח, אמר לי, לא, האמת היא שזה הגמרא שאחרי, אני הבאתי לא את זה, בסדר. ראה אותו שם אחד האמוראים את האחד מרבותיו, אמר לי, בכל עצב יהיה מותר כתיב. כלומר, שזה שאדם, כל מה שהוא מעציב את עצמו במובן של עבודה ולהתקדם וכו', אז הוא זוכה להפך למדרגות טובות. אז מה אתה שמח יותר מדי? אתה עלול ליפול לחטא אם אתה יותר מדי בשמחה. אמר לי, אנה תפילין מנחנה. אני מניח תפילין, אין סכנה בשמחה שלי. כן? למה? כי התפילין, לאן הן נכנסות? למקום הגשמי הכי גופני שבאדם, חודרים לתוך העצמיות הבשרנית, וזה בעצם גם לפי זה תרופה לקנאה. אתם מתחילים לשים לזה תרופה לקנאה תפילין, כי בעצם זה נכנס תוך הגוף לבשרניות, ומנקה את המקום שממנו מתחילות כל המידות הלא טובות. ממשיך הרב ואומר, באור תחיית המתים, שרה הקנאה מיסודה. כלומר, אם אתה תצליח למשוך טל אורות מהתורה, מפנימיות תורה, מלימוד רוחני של תורה וגם מלימוד תורה בכלל, ותחדיר אותו לתוך גופך ממש, ותוציא את אותם ניצוצות שזרוקים במקום הבשרני, על ידי קדושת הבשר, על הרוממות של הגוף, כן? אז מה אתה בעצם עושה אז? זה בעצם אתה זוכה לתחיית המתים. עכשיו, באור של תחיית המתים, שרה הקנאה מיסודה. כי מה קנאה עושה? קנאה מתחילה מהעצבות שנמצאת בהבלה דגרמה, ואז היא מתחילה להשתולל, לא רוצה את העצמות שלי, רוצה עצמות אחרת, ואז מה קורה בעצם? כאילו שאפילו ההבלה דגרמה יוצא מהעצמות שלו. ואז בעצם נשארות עצמות, בלי ההבלה דגרמה, ריקבון. הבנתם? מי שלמד קבלה מאוד נהנה מזה, אבל גם מי שלא למד, מה זה אומר בעצם? זה אומר שכשאנחנו מתמודדים עם חיי הגוף, עם עולם הפרנסה, עם ההתמודדויות של תאוות, של יצרים, עם דברים שרצינו ואין לנו, תסכולים וכו' וכו'. אם אנחנו נותנים לדבר הזה לרכב עלינו, אם אנחנו לא מצליחים להכניס את אור התפילין, וזה לא משנה איש או אישה, אישה כנראה נשים יש להם את הכישרון הזה גם בלי תפילין, כן? שיש להם את הנשמתיות היתרה, בינה היתרה באישה. אז היכולת הזאת להכניס את האור למקום הכי גופני שיש, לרומם את הגופניות, לא לתת לגופניות להרים ראש, אלא להתחבר אל האור שבתוכי ולרומם אותו, אז במילא באה השמחה. ואם באה השמחה בחלקך, שימו לב עכשיו השמח בחלקו, איזה עמקות זאת. כי רק אם אתה נדבק לחלק שלך, לאב לדגרמה שלך, מתקן, מרומם אותו, אז אתה מקבל שמחה. איזה הוא עשיר השמח בחלקו, אבל השמח בחלקו, שמח, שחלקו לא מביא לו תעצבות, אלא הוא מצליח לרומם את המציאות הארצית הזאת עם כל הקשיים שלה. ממשיך הרב ואומר, לעתיד לבוא נאמר, ונתתי לכם לב בשר, לב בוסר בחלקו של חברו, לא רוצה את חלקו של חברו. מתברר אז, שימו לב, הגורל המוחלט של כל יחיד. כאן אני לא אכנס יותר מדי, אני רק אגיד שעל השם שבו והחלמה אומר, שלמעשה דווקא באבלה דגרמי הזה שמה למטה, שמה מונח קוד חייו של כל אדם. כי שם מונח הדבר הנדרש לתיקון, שהוא צריך לתקן. אז קוד העצמיות המיוחדת של האדם מונח דווקא באבלה דגרמה שבעצמות. וזה מסתדר מאוד יפה עם העובדה שהקנאי לא ידע לטפל בחולשה, בעייפות, נתן ליצבון לשלוט בו, ומהיצבון באה הקינה והבריחה מהעצמיות שלו, ואז ממילא, כאילו האבלה דגרמה עוזב את העצמות, או אני לא יודע איזה מין תהליך לתאר שם בדיוק, אבל העצמות בעצם נרכבות. ממשיך הרב ואומר שלעתיד לבוא, כן, מתברר אז הגורל המוחלט של כל יחיד. רואה הוא את עושרו במילואו במנת כוסו. אל תיתן עיניך בכוסו של חברך, אלא בכוס שלך. מי שבא עד הרום הזה, שאור תחיית המתים מתנוצץ עליו במילוי, כבר שרה מידת הקנאה ממנו מיסודה, ואין עצמותיו מרכיבים, מאחר שסיבת הריקבון, שהיא עיצבונה דגופה, אבל לדגרמה וקטנות הנחשית, בטלה ממנו, ורואה עולמו בחייו, וליבו שמח בכל עמלו, הרי הוא טוב עין במלוא המידה. הוא רואה, הכל הוא רואה טוב, והזרחת, וגם מסתכל טוב על חברה, ולא מקנה בהם, מפרגן לחברים שלו, והזרחת אור תחיית האומה, גם בעם ישראל בכלל, זה גם אותו דבר, בצד הלאומי, הזרחת אור תחיית האומה על ידי אור שפעת קודש רזי תורה, אור התפילין, כאן מפורש שזה אור התפילין, האור של פנימיות תורה, יסיר את עצבונה וקינתה גם של האומה עצמה. אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא ייצור את אפרים, ואלתי אתכם מקברותיכם עמי, ויחייתם. אז עכשיו נשאר לנו להבין, תראו, בעצם אני רק רוצה שנבין, בעצם הנושא של פרגון ולא לקנה, זה לא עוד מידה, אלא זה משהו שיורד לתוך העצמות של העצמות של כולנו. עכשיו שימו לב, אדם שמצליח להאיר את עצמו באור תחיית המתים, מה זה אור תחיית המתים? מצליח להאיר את המציאות הגופנית הגשמית שלו, עם אור של חיים של תורה, ומרומם אותו, ועם כל הקשיים, הוא לא נותן לקשיים לעשות אותו עצוב, אלא הוא משתלט עליהם, ומבין שהוא בעולם של תיקון, והעיקר זה שהוא עושה את הטוב בעיני השם. אז ממילא, הבן אדם הזה נכנס איפה אבלה דגרמה, לוקח את העצבות ומשפד אותה. עכשיו, ברגע שיש לו שמחה שם, בחיים התחתיתיים, הבשרניים, ההתמודדויות הכי נמוכות שיש, אז ממילא השמחה הזאת, מה היא גורמת? היא מחסלת את השורש של הקנאה. כי כל הקנאה בנויה על זה שאתה מנסה לצאת מעצמך וללכת לעצמות של מישהו אחר. למה? כי אתה עצוב בחלקך. עכשיו, זה לא קשור תמיד לכסף. זה יכול להיות גם עייפות בשרנית של אדם עשיר, כמו קורח. הוא עשיר מאוד, אבל מה שנקרא, לא טוב לו. לא טוב לו. הוא לא מצליח, וזה מה שהשפת אמת אומר. בפנימיותו חסר האור. מבחוץ היה לו הכל. כסף, תורה, הכל. הוא היה אדם גדול. מקפיד במצוות. מדהים. אומר השפת אמת, כן, כן, כן. אבל בפנימיותו הוא היה חלש ועייף. היה חסר לו הפנימיות. האור התפילין לא חדר לעצמותו. הוא לא החדיר אותו למקום של אבלה דגרמה. זה לא חדר לו לעצמות. תראו את הסלנג העברי כמה הוא קדוש. תראו סלנג בעברית, איזה קודש קודשים. היום אקדמיה חושבת שהכל מותר לה. במקום להגיד על אישה שהיא ראש עיר, ראש העיר, לא, ראשת העיר. אין מילה כזאת בעברית ולא תהיה מילה כזאת בעברית. ראשת, מי שרוצה להיות ראשנית, בבקשה. אין מילה כזאת בעברית. אין. לא קיימת וגם לא תהיה. כמו ששכינה זה לשון נקבה. אז אם מדובר בגבר, אז הוא מתחבר לשכין. או קדושה, טהרה, כל המילים בלשון נקבה. זה סודות התורה, למה? הרב צבי יהודה מדבר על זה. זה הכל לשון נקבה. אז כשמדובר בגברים זה יהיה קדוש וטהר ומה, השתגענו? הכל מותר לכם? ראשת. אתה שומע את זה, כבר שמעתי את אחד הכתבים ברדיו, כבר משתגע. הוא אומר, איזה מילה זאת? אי אפשר להשתמש בה. מה זה ראשת? כן? רבותיי, גם לאישה אומרים ראש. גם אישה אומרים ראש, ויש בזה סודות תורה, לא ניכנס עכשיו, לענייננו רבותיי. מה אמר לנו פה הרב? הרב אומר לנו, כמו שאומרים היום בסלנג העברי, התורה חדרה לך לעצמות או לא? אם אתה עצוב, היא לא חדרה לך לעצמות. ואני אומר על עצמי, אשמנו, בגדנו, עכשיו לילה, לא עושים וידוי, כולנו צריכים תקן. כולנו צריכים תקן, להילחם בעצבות. המלחמה בעצבות היא מלחמה נגד הקנאה. היא מלחמה נגד המאיסה בהתמודדות עם התיקון. היא מלחמה נגד הייאוש מתיקון האישי, מתיקון העולם. תילחם בעצבות. איך עושים את זה? אז אם זה גברים, אור של תפילין, להשקיע במצוות תפילין. אבל גם נשים רוצות, אז מה זה? זה למען תהיה תורת השם בפיך. מה פירוש? צריך להחדיר את כל התורה, את המצוות, את הכל לתוך עצמותנו. אז איך עושים את זה? אז קודם כל עושים את זה בעבודת השם כללית ובהתייחסות לזה, אבל לימוד אמונה. מה שאנחנו עושים פה ומה שעושים עוד בשיעורים אחרים, שלומדים את הצד הפנימי של תורה, זה עוזר לאדם על ידי הדעת להתחבר בדעת חדרים ממלאו, להתחבר אל התורה בעמקות. ובכן רבותיי, אבל מה יש בתפילין בכל זאת? אמרנו, אבל יש פה משהו קצת יותר עמוק. אז בואו נעלה עוד קומה. תראו את יחד במקור זין. ברכות למד עמוד ב'. אביי, אביי עטיב קמי דה רבא, ישב לפני רבא. חזי הראה אותו, דאבה כבדך טובה. לא שמח סתם, אלא שמח, אתם יודעים, ברמה של, גאה רבא פסוט וזה. עכשיו, אמר, וגילו ברעדה כתיב, אתה לא יכול להיות שמח הזה, צריך קצת רעדה, תהיה שמח, אבל שמח ברעדה, יש הקדוש ברוך הוא, הרי שמחה כזאת, זה מסוכן, יכול להביא את הבן אדם לקלודת, חס ושלום. אמר לאנה תפילין מנחנה, אני מניח תפילין, אין לי מה לפחד. למה, מה העניין? אומר הרב קוק פה, תראו איתי יחד בעין היה, ברכות, פרק חמישי, פסקה ח'. מתוך שהשכל האנושי הוא מאוחד עם ההרגשות הגופניות, מפני שגם הוא כוח בגוף. על כן צריך זהירות, שאפילו ביות השכל שולט, אם תהיה מידת השמחה שולטת בכל תוקפה, אולי יפנה השכל מתעודתו, ותחת השמחה הנפשית תתגנב שמחה בהמית, שתסיר האדם משלמותו. אומר הרב, וזה מאוד מתחבר לחולשה והעייפות, שמולידות את העצבות ואת הקנאה ואת כל המידות הרעות. אומר הרב, תקשיב, השכל שלך מחובר לגוף. אם תהיה שמח יותר מדי בהשתוללות, זה עלול לגרום חזרה אל השכל לטמטם אותו. כי השכל שלך מחובר לגוף. ואם אנחנו כבר משתמשים בזה לעניין של החולשה והעייפות, השכל שלך מחובר לגוף. אם החולשה והעייפות משתלטות על השכל שלך, אז אתה נהיה עצוב. זה בדיוק העניין. אם החולשה והעייפות משתלטות על השכל, על המחשבות שלך, על הראייה שלך, אתה נהיה עצוב. נחזור לענייננו, אומר הרב, אמנם זאת היא סגולת התפילים שהם כנגד כלי הרעיון והמחשבה. להורות שיש שליטה שכלית מצד התורה האלוהית על האדם באופן שאין לה יחס עם כוחות הגוף. ותשוקות החומר לא יתוה. למה? מפני שהיא נבדלת מהם. על כן, ביות התפילין על האדם פועלים עליו פעולתם זאת, שלא ישתנה שכלו מנטיות הגוף, על ידי המזג והטבע הגופני. על כן, ביות התפילין עליו ראוג להתיר הרחבת השמחה. שימו לב עכשיו טוב, וזה עיקר הנקודה. אסור לנו לתת לחיים לעלות לנו מעל הראש, נקודה. מעל הראש יש תפילין של ראש, לא משנה, אתה איש, אתה אישה, זה אותו דבר. על הראש יש רק את המחשבה האלוהית. זהו. אין מעל הראש כלום. לא מס הכנסה, לא פקידים, לא הצבא, לא יודע מה, כל אחד וההתמודדויות שלו, שום דבר, פשוט שום דבר. אסור לך לתת, אבל יש בעיה, תשמע, אני אגיד לך, יש בעיה, כי אני צריך למצוא את החלק הזה, והחלק הזה, והוא עולה, וכל אחד התמודדויות שלו, אתם יודעים, התמודדויות. אדוני הנכבד, אם אתה תיתן להתמודדויות של החיים, לעלות לך מעל הראש, זה חולשה ועייפות שיביאו את העצבות המיואשת, שתביא את הקנאה שמרכבת את העצמות. טוב אחי, תבחר, כמו שאומרים. אתם מבינים? אתה לא יכול להיות לא חלש ולא עייף. איך עושים את זה? האור של התפילין. מה עושים התפילין? התפילין מרוממים את השכל, מבדילים אותו מהגוף, דווקא על ידי שהשכל הופך להיות נבדל מהגוף, הוא שולט בגוף וחודר לכל פינה בגוף. התפילין נותנים את הכוח לרומם את המחשבה מעל המים, לא לתת למים הסוערים של החיים להשתלט לי על המחשבה. ואז ממילא אין לא חולשה ולא עייפות. יש בעיות? אז מה אם יש בעיות? בסדר, עכשיו עזוב, עכשיו יש כוס קפה, הוא גב, אני צריך לדבר עם אשתי. לא, אבל עזוב אותי עם האבל שלך, זה לא מעניין אותי. השכל צריך להשתלט ולהתעלות על כל מראות החיים, על כל ההתמודדויות של החיים. וזה אור התפילין, שגם נשים צריכות לעשות את זה בעבודה בלי להניח את הקופסאות. אין, גברים צריכים להניח קופסאות, אבל נשים גם בלי. זה העבודה, זה אור התפילין. ועכשיו מתוך זה אנחנו מבינים שאסור לאדם לתת לחולשה והעייפות בחיים להשתלט עליו, ואז ממילא הוא לא יהיה בשרני והוא לא יהיה עצבותי, וממילא גם הקנאה לא תיכנס אצלו. בואו נסיים בזריזות. יש קנאה שהיא כן חיובית, קנאה להשם. וכאן אומר לנו הרב קוק, במקור ח' תורות הקודש ג', טהרת מידות הנפש פסקת את ז', צריך לזקק, כלומר לנקות, את מידת הקנאה. כשהיא באה אל גבול הקודש, שתהיה קנאת השם נקייה. גם כשאתה מקנה להשם, תיזהר. למה? ואם אי אפשר על פי רוב ולא צחצוחים של חולשת בשר ורוח, קצת נטייה לפעמים, אתה לא לגמרי עם כוונה 100% תאורה, יש לפעמים קצת נגיעות, מכל מקום צריכה ביקורת העצמית לברר את בסיסה העיקרי של הקנאה שלך, שלא יהיה קנאת איש מרעהו המביאה רכב עצמות, כי אם קנאת השם הנותנת לבעליה ברית שלום. אומר הרב קוק, תדע לך, גם כשאתה מקנה להשם, זה לא קנאה. למה? כי כשאתה מקנה להשם אתה שומר על הכן של הקדוש ברוך הוא, נכון? והכן של הקדוש ברוך הוא, אתה כביכול נלחם עכשיו נגד מישהו, נגיד נגד קורח כזה או משהו מעין זה, כן? נגד המרגלים, אז אתה נלחם על הכן של הקדוש ברוך הוא. הכן של הקדוש ברוך הוא כולל את כולם. זה לא כן פירודי, זה כן שכולל את כל המציאות ואת כל ההוויה. אבל אתה צריך להיזהר שאתה מקנה להשם, ולא נכנס בעצם ליריבות אישית, או לכל מיני מקומות כאלה של קנאה הזאתי, הלא טובה. אז לכן צריך לקנה להשם, ולכן לפעמים אנחנו כן מוצאים את עצמנו, מתווכחים עם אחרים ונלחמים נגדם וכו', אבל צריך לדעת שתמיד שאתה עושה כזה דבר, זה צריך להיות קנאה נקייה להשם, ולא חס שלום קנאת איש מרעהו. אז בעזרת השם, שקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, איך אמרו הצעירים? פרגן, מה אכפת לך? זה כל כך חשוב רבותיי. כשמישהו לידך מצליח במשהו, מתקדם במשהו, חזק אותו. כי כשאתה מחזק את העצמות שלו, אתה מחזק את העצמות שלך. כשאתה מנסה להיכנס לעצמות שלו, נהרסת, רחמנא ליצלן, גם העצמות של שונאי ישראל. כי כולנו הרי חלקים של עצמות אחת גדולה, וכל אחד קיבל את העצמות שלו ואת התפקיד שלו. אז לכן כל אחד מאיתנו צריך להתאמץ שהחבר יצליח להתקדם ולגלות את האור בעצמות שלו, כי כשאתה מקדם את העצמות שלו, גם העצמות שלך מתקדמת. והכל מופיע באור בריא. אז לכן אני אומר, חברים, אני הייתי לוקח את המשפט הזה, פרגן מה אכפת לך? מישהו יגיד, מה זה מה אכפת לי? זה על חשבוני? לא, זה לא על חשבונך. הכן שלו, זה הכן שלו. הגורל שלו, מה שהשם שלח לו, זה שלו. ומה ששלח לך, שלך. ואין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה. אז פרגן, מה אכפת לך? חזקו ואמצו.